שלום וברכה ובוקר טוב. יש כאן שאלה. הרב אמר שנמרוד הבין שמציאות השם היא סכנה גדולה מאוד, כי זה מעמיד את האדם למשפט. האם נמרוד לא ידע על ברית הקשת בענן שקראת השם שלא יחריב את עולמו? וכפי שהרב הסביר שהתגלות השם תהיה כמו אור ביום מעונן, כך שאדם לא יעמוד למשפט כפי שהיה לפני המבול. ייתכן שידע, ייתכן שלא ידע, אבל גם אם ידע, אז הוא אמר בסדר, משפט כמשפט המבול לא יהיה, אבל משפט פחות מהמבול גם כן יהיה. אז בסופו של דבר, לא ייתכן שאדם ימלט מן הדין ויצא חייב, בסופו של דבר. ובכן, אנחנו בספר בראשית, בפרק י' א', והגענו לפסוק י', אלה תולדות שם. אז כל מקום שכתוב אלה תולדות, מדובר פה כל פעם בהתחלה חדשה. כלומר, משהו משמעותי מתרחש בעולם. כלומר, המעבר מנוח לשם הוא משמעותי מאוד. משם ואילך, ההיסטוריה מתנקזת אצל בני שם דווקא. כלומר, המשמעות של ההיסטוריה. אלה בני שם, שם בן מעט שנה. עכשיו, שימו לב, גם פה יש לנו דוגמה. נכון, גם זה שמה. כן, אלא שיש הבדל בין סוגי תולדות. יש תולדות עם שני ווים, או עם וו אחת, או בלי וו. רק בשני מקומות מצאנו תולדות עם שני ווים. אלה תולדות השמיים והארץ, ואלה תולדות פרץ. כלומר, בהתחלה של כל ההיסטוריה, ובשושלת המשיחית, שמשלימה את ההיסטוריה. בשאר המקומות, תולדות זה או עם וו בתחילה, או וו בסוף, מקום אחד בלי וו בכלל, תולדות ישמעאל. זאת אומרת שיש מדרגות במשמעות, אבל ברור שיש משמעות, כפי שאנחנו גם נוכיח כשנלמד על ישמעאל בהמשך. אלה תולדות שם שם. שוב, יש לנו כמו אלה תולדות נוח, נוח, אז גם אלה תולדות שם שם. עדיין לא מדובר שהשם הוא כפול, לא כמו באברהם אברהם או משה משה, שהקדוש ברוך הוא קורא לאדם בשם הזה. אבל בכל זאת יש התקרבות לרעיון של השם הכפול, דיינו התאמה בין הנשמה העליונה לבין הנפש התחתונה. אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה ויולדת ארפחשד. זה מלמד אותנו משהו חשוב, שהגיל האידיאלי של ההולדה במשפחת שם זה גיל 100. זה הגיל שבו צריך להוליד. וזה מסביר מדוע אברהם, שהוא ההשלמה של השושלת השמית, לא הוליד את יצחק עד היותו בן 100. ולכן היה צריך סבלנות שאולי חסרה שמה, אבל היה צריך לחכות עד שאברהם יהיה בן 100. אז גם פה הגיל האידיאלי זה 100. למה 100? אמרו חכמים במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 15 לתלמוד, 18 לחופה. מה הדברים האלה אומרים? שבכל גיל וגיל אדם קונה איזושהי תודה, איזושהי הכרה שלא הייתה לו מקודם, תובנה שלא הייתה לו מקודם. ולכן אי אפשר להטיל על האדם אחריות על החיים, כל זמן שהוא לא מיצה את כל הידיעות שצריך שיהיו לו על החיים. לכן רק בגיל 100 אפשר להתחיל לחיות. זה מסביר מדוע גם משה חי 100 ו-20 שנה. 20 שנה הזמן של הכוח של האדם, השלמות האנושית של האדם בגיל 20, אז קודם כל צריך להיות בן 100, להשלים את כל מה שנדרש, ואז הוא מוסיף עוד 20 שנה. זה הגיל האידיאלי. במציאות אנחנו רואים שבר מצווה נעשית הרבה יותר מוקדם, ב-13 למצוות. אבל יש לזה סיבות שנצטרך לדבר עליהן בהמשך, אבל רש"י אומר שלעתיד לבוא, יחזור המצב של בן עונשין בגיל 100. כן? כלומר, שנאמר, כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. אז, אבל זה נגיד הגיל האידיאלי.
אפשר, אפשר להגיד כן. שבגלל שמיה, כאילו חלק
ובטל
מן העולם, אז הוא מבין את
החליט שלו. או שבטל מן העולם, הכוונה שהוא לא מחשיב את העולם. בטל מן העולם. מה זאת אומרת? ודאי, ודאי, יפה. כן, אז על גבנים, שם בן 100 שנה, ויולד את ארפחשד שנתיים אחר המבול. ויחי שם אחרי הולידות ארפחשד 500 שנה ויולד בנים ובנות. עכשיו, יש דבר מפתיע בתרגום השבעים לתורה. זה לא הנוסח של המסורה, זה נוסח אחר. ושם, בכל הדורות שבין שם לבין אברהם, הוא מוסיף 100 שנה. כן, במקום שלמשל ששלח חי 30 שנה והוליד את העבר, 130 שנה והוליד את העבר. אפשר להגיד שהייתה לו גרסה אחרת לתרגום השבעים, או שזה פרשנות. שם בין 100 שנה ויולד, ואחר כך כל פעם צריך את 100 שנה להוסיף. ואז יוצא שהזמן בין המבול לבין אברהם מקבל תוספת של בערך 1,000 שנה. למה זה חשוב לי להוסיף עוד 1,000 שנה, למרות שזה לא שנות היצירה כמו שאנחנו סופרים? כי זה מתרץ איזשהו קושי ארכיאולוגי, והוא שאם אנחנו מחפשים תוך כמה זמן נולדו התרבויות הגדולות, בבל, מצרים, אשור, הפיניקים, אז אם אנחנו לוקחים את הזמן כפי שהוא כתוב בתורה, זה קצר מדי. אבל אם מוסיפים 1,000 שנה, אפשר בקלות להכניס שם את כל היווצרותן של התרבויות העתיקות. ולכן יש עניין בתפיסה, בהסבר הזה, במיוחד שכאן יש משהו מיוחד. בעוד שבכל תולדות הדורות שלפני אדם הראשון, כתוב באיזה גיל הוא הוליד, וכמה זמן הוא חי אחר כך, ואחר כך עושים סיכום, פה לא נעשה סיכום. אז אולי זה, הכוונה רצה התורה רצתה לרמוז שבעצם הזמן היה יותר ארוך ממה שנראה במבט ראשון. אז ויחי שם אחרי הולידו את הרפחשד 500 שנה ויולד בנים ובנות. והרפחשד חי 530 שנה ויולד את שלח. עכשיו בואו נשים לב לדבר מעניין. כתוב כאן בפסוק י' ב' והרפחשד חי. גם מסתכל בפסוק י' ד' כתוב ושלח חי. אם מסתכלים בפסוק י' ז' פסוק ת' ז' ויחי עבר, לא כתוב ועבר חי. אחר כך כתוב ויחי פלג, לא כתוב ופלג חי. רק לגבי שלח והרפחשד, הרפחשד ושלח, התורה השתמשה בביטוי שונה מהביטוי הרגיל. היא אמרה והרפחשד חי ושלח חי. אני רוצה לטעון, זה גם אפשרות לקרוא את זה ככה, שחי הכוונה חי אחרי מות אביו. ויחי, אביו עדיין היה חי, אבל אדם כשהוא ללא ההורים הוא עצמאי לגמרי. אז לכם אפשר להגיד, והרפחשד חי ושלח חי זה אחרי מות אביהם. כלומר, הרפחשד חי אחרי מות שם, ושלח חי אחרי מות הרפחשד. ואז אם הולכים לפי השיטה הזאת, צריך להוסיף להיסטוריה עוד 800 שנה. אופן אחר ליישב את הקושי הארכיאולוגי שדיברנו עליו מקודם.
למה התורה מציגה את הדברים בשפה שונה אצל
הרפחשד? אז למה דווקא אצל הרפחשד?
הרפחשד ושלח למה... התורה
מציגה
את הדברים בצורה של חי,
אחרי מות אביו. כן, כי אחרי זה הם חי, כן, כי התורה רוצה ליצור, קודם כל כדי שיהיה איזשהו מעבר בין תקופות של 900 שנה של חיים לתקופות של 400 שנה של חיים. אז יש משהו באמצע. דבר נוסף, זה בא לומר שזה מסודר באופן שיווצר הרושם של סמיכות הזמנים בין אברהם לפלגה. למרות שיכול להיות שמבחינה היסטורית, כשאברהם מופיע כבר הפלגה מאחורינו הרבה. אבל זה חשוב שאנחנו נבין שהופעתו של אברהם היא על רקע דור הפלגה, ולכן הרושם הראשון נוצר בצורה כזאת.
בעצם הנמרות של אברהם זה ויילות או
נמרות? נכון, נכון. עכשיו, זה בכלל, אנחנו נראה גם בהמשך, יש הוכחות לזה, שהתורה כתובה באופן שיווצר רושם מסוים בקריאה הראשונה, ורושם אחר בקריאה השנייה. רש"י אומר את זה במפורש בסוף הפרשה. אנחנו בעזרת השם עוד נגיע לזה. אז זה והרפחשד חי, אז אני חוזר כאן לפסוק י' ב', והרפחשד חי 530 שנה ויולד את שלח, ויחי הרפחשד אחרי הולידו את שלח 3 שנים ו-400 שנה ויולד בנים ובנות, ושלח חי 30 שנה ויולד את עבר. למה התורה חוזרת על זה? כי עכשיו היא רוצה להסביר לנו איך מעבר יצא אברהם. לכן צריך לבנות מחדש את כל 10 דורות שמנוח ועד אברהם.